אז מה שסיימנו, שבעצם דיברנו, עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, ואז ראינו אחר כך איך המלאכים עצמם יראים מעצמותו של יונה, אפשר להגיד. הם ממש זורקים אותו אחרי, כאילו, זה האופציה האחרונה שנשארה להם, אבל הם מבינים שאין ברירה ושהם זורקים אותו למים. ועכשיו אנחנו בתחילת פרק ב', אנחנו נעשה את זה ממש ממש מהר כי אין זמן, אני רוצה שכן נספיק לפחות את כל הספר. אז הפרק ב' כתוב, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במעי הדג 3 ימים ו3 לילות, והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממעי הדגה, ממעי הדגה. ואז יש את כל התפילה שלו. אז קודם כל אומרים חז"ל, וימן, שהדג הזה היה מוזמן ליונה עוד מימי בראשית. זאת אומרת, יונה היה כזה אדם גדול, שהקדוש ברוך הוא הזמין לו את הדג הגדול הזה כדי להציל אותו בעצם, בסופו של דבר. והמילה פה היא מאוד מאוד משמעותית, בגלל שיונה כל הזמן, בעצם אנחנו מנסים להעביר אותו איזשהו תהליך של בקטר, מנסים להעביר אותו איזשהו תהליך של של הבנה מה זה ההשגחה. כי הוא, מה הוא חושב? אני אכנס לבטן של האונייה, אני אשקע שם, והשם לא יראה אותי. כאילו אני אברח לחוץ לארץ והנבואה כאילו תחכה לי. והשם אומר לו, וימן השם דג גדול. הוא מזמין לו את זה, הוא אומר לו, תשמע, איפה שאתה לא תהיה, אני פה משגיח, אני על כל נקודה ופרט במציאות. אז על זה אומרים חז"ל, הדג הזה היה מזומן, ואני רוצה שנלמד ביחד את מילקוט שמעוני. אתם רואות את המקור בדף של שבוע, של לפני שבועיים בעצם. כי בשלי הצער הגדול הזה, אז יש שם תפילת יונה, התחלת תהליך התשובה מילקוט שמעוני. אז אומר ככה, המדרש אומר שכשהוא נכנס לתוך הדג, שהוא נפל למים, ושהוא נכנס לתוך הדג, יש פה עוד דפים. תעביר אליהם. המדרש בעצם מתאר את יונה נכנס לפה של הדג. אתם יודעות שתמיד, דיברנו על זה, על היצירה הזאת של הילדים. היום שאלתי את הדס. הדס, למדתם על יונה? על הנביא הזה שהוא לא הסכים ללכת ושהדג, אז היא אמרה לי, כן, הדג בלה אותו, ואז אמרתי לה, ולמה הוא עשה את זה? אז היא אמרה, למה יונה עשה את זה ולמה הוא ברח? אז היא אמרת, לא, אורה עוד לא סיפרה לנו. אמרתי, טוב, אבל הייתה נראית נינוחה, הדג הזה לא כזה הביל אותה, כמו שאני נבלת מהסיפור הזה. מה, יש לה יומיים לגננת להסתיק, בדיוק, אבל בסדר, כמו שאמרנו, זה לא, כאילו, זה סיפור קשה, זה תיאור לא פשוט, זה לא תיאור כזה, כאילו פסטורלי ונחמד, הוא נכנס לדג, אנחנו תמיד מציירים את זה, דג גדול, ובלה אותו, והוא הקיא אותו מהמעין שלו, זה לא כזה פשוט, והמדרש עושה מזה עוד יותר. עכשיו, מה שקורה במעין של הדג, זה בעצם שהדג לוקח אותו ומראה לו את כל הניסים הגדולים שהיו לעם ישראל, קריאת ים סוף. ותדמיינו, הייתם באילת? במצפה התת ימי? הייתם? אז פשוט ככה. מה זה? יותר מדי פעמים, את אומרת. אז במצפה התת ימי, נכון, הולכים, ואנחנו בתת ימי, ואנחנו רואים את כל הדגים. אז עכשיו תדמיינו שהוא בתוך הדג, וכאילו הקדוש ברוך הוא פותח לו חלונות כאלה בתוך הדג, והוא מעביר אותו ממש את כל ההיסטוריה של עם ישראל, ואומר לו, אתה רואה פה? פה, זה אני. זימנתי את המים בקריאת ים סוף, זימנתי את זה במעשה בראשית, זימנתי את זה. כולם כפופים אליי. המון רצף של ניסים, ואתה תעבור עכשיו תהליך ותבין שבעצם גם כל מה שקורה לך, כל זה בעצם מושגח ואין מקרה בכלל, ואתה צריך לחזור בתשובה שלמה. עכשיו, יונה לא חוזר בתשובה בהתחלה, הוא בתוך הדג, הוא רואה את כל הסרט הזה, תכף נקרא את זה במדרש, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא חוזר בתשובה? תחזור בך, תחזור בתשובה ותגיד שאתה מוכן ללכת לשליחות, הוא לא מוכן, ואז הקדוש ברוך הוא משריץ בתוך הדג הזה, הענק הזה, שצה, כתוב שצה אלפים רבבות דגים, ויונה פשוט נגעל, ממש כאילו ככה נגעל מאוד וקשה לו, אז הוא רוצה לצאת. הוא אומר בעצם, יאללה, אני מתחיל את התפילה ואני רוצה בעצם לחזור בתשובה. אז בואו נקרא את זה. רבי מאיר אומר, ממונה היה הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית, שנאמר, וים אנשם דג גדול, נכנס לתוך פיו כאדם שנכנס לבית כנסת גדולה, והיו שתי עיניו כחלונות. טוב, העיניים של הדג היו כמו שתי חלונות כאלה שפתוחים למראה של הים. אמר, פנסאות מהירות ליונה. רבי מאיר אומר, מרגלית הייתה תלויה במאג של דג, ומהירה ליונה כשמש הזה שהאיר בגבורה. וראה יונה כל מה שבימים ובתאומות. אמר לו הדג ליונה, אי אתה יודע שיומי בא להתאחל לתוך פיו של לוויתן? אמר לו, הוליכני אצלו, ואני מציל אותך ואותך מפיו. הוליכו אצל לוויתן. אמר לו, בשבילך ירדתי לראות את מדורך בים, ולא עוד אלא שאני עתיד לרד וליתן חבל בראשך ולעשות סעודה ממך לצדיקים. הראהו חותמו של אברהם אבינו. ממש כאילו עושה לו כזה את כל הסרט של עם ישראל, ממש מההתחלה. הראהו חותמו של אברהם אבינו. הביט לברית וראה לוויתן וברח מלפניו מהלך שני ימים. אמר לו, אני אצלתיך מפיו של לוויתן, הראני כל מה שיהיה בימים ובתאומות. והראו נחל גדול של אוקיינוס, שנאמר ונהר יסובבני. והראו שביל הים סוף שעברו ישראל בתוכם, שנאמר סוף חבוש לראשי. כל הציטוטים זה מהתפילה של יונה. אנחנו קצת רצים על זה לצערי, כי אין לנו זמן, אבל כל הציטוטים פה זה מהתפילה של יונה. ואיפה אנחנו? והראו מקום שמשברי הים אליו יוצא, שנאמר, כל משבריך וגליך עליי עברו. והראו עמודי ארץ ומכוניה, שנאמר, הארץ בריחיה בעדי לעולם. והראו שאול תחתית, שנאמר, מבטן שאול שבעתי. והראו גיהנום, שנאמר, ותעל משחת חיי. מה יונה יודע? אתם זוכרות שדיברנו על זה? מה הוא יודע? קודם כל, שהוא כבש את הנבואה שלו, אז הוא יודע שהוא אמור למות. ואחרי זה, שהם זורקים אותו לים, הסיכוי די אפסי שהוא יחיה. אז מבחינתו הוא הולך למות. ופה יש הצלה, הוא מבין שיש פה הצלה. והראו החל השם שנאמר לקצבי הערים. מכאן אנו לומדים שירושלים על שבעה הערים עומדת. וראה שם אבן השתייה, וראה שם בני קורח עומדים ומתפללים עליה. והיה יונה שלושה ימים ושלושה לילות במאי הדג ולא התפלל. אתה כבר יודע שהקדוש ברוך הוא מציל אותך, אתה מבין שאתה עכשיו בעצם היית אמור להיות מת בתוך המים, וזה שהקדוש ברוך הוא זימן את הדג הזה זה בעצם הצלה, והוא לא מצליח להתפלל. עכשיו תראו מה הקדוש ברוך הוא עושה, הוא ממש עושה לו בית ספר לחזרה בתשובה, ממש ככה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הרחבתי לו מקום במאי דג זכר כדי שלא יצטער. איזה דג הקדוש ברוך הוא הביא לו? דג ולא דגה. הוא הביא לו דג כדי שהיא לא תשריט פתאום, ושיהיה לו נעים, ושיהיה לו רחב, שלא יהיה לה פתאום עכשיו את כל האלפי, אתם יודעים שדג משריט זה המון 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 דגים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הרחבתי לו. אני נתתי לו הצלה, והוא לא מצליח להתפלל. אז כנראה מה צריך לעשות לאדם, וזה גם מלמד אותנו מאוד, מה הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה לנו כדי שאנחנו... מיצר לנו, בדיוק, מיצר לנו. ואז פתאום אנחנו נזכרים להתפלל. והנה זה מה שקורה קצת ליונה. אז עוד פעם נחזור על זה. אני הרחבתי לו מקום במאי דג זכר, כדי שלא יצטער. והוא אינו מתפלל. אז מה אני עושה? אני מזמן דגה מעוברת, אני מזמן לו גם נקבה, וגם מה היא תהיה? היא בהיריון, היא מעוברת, היא מלאה רבבות של דגים, שסה אלפים רבבות דגים קטנים, כדי שיצער ויתפלל לפניי. עכשיו אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו מאוד מאוד לא אוהבים את זה, הלוואי והיינו מצליחים להוציא מעצמנו, כל אחת אני בטוחה שחוותה את זה, וזוכרת איזה תפילה יש לה, שיש רחבות ושהכל טוב, בדרך כלל שהכל טוב לנו אז אנחנו מתקשים, אפילו עם ישראל כתוב וישמן ישורון ויבעת, אפילו בועט, בטח שלא להתפלל, אבל שיש רחבות וגובה לב ואיזה מין משהו כזה, תחושה שאני מלא ואני הכל טוב לי, מאוד קשה להוציא תפילה מהאדם. אבל לפעמים כשאנחנו מיצרים, קצת הקדוש ברוך הוא מצר לנו, פתאום זה יצא לנו, יצא לנו מעומק הלב. אז הנה יונה הוא אדם, הוא אמנם נביא והוא גדול כמו שאנחנו יודעים, אבל הוא מתנהג כמו בן אדם, כמונו, בדיוק. והקדוש ברוך הוא מצר לו ושולח לו ככה דגת, תארו לכם איזה דבר מגעיל זה, אם דיברנו על המפחיד וזה גם, אז איזה דבר מגעיל זה, הוא נמצא בתוך המציאות הזאת עם כל האלפים האלה של הדגים הקטנים, והוא מתחיל להתפלל מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. באותה שעה זימה לו הקדוש ברוך הוא דגה מעוברת ואמרה לו, דגה לדג, איש נביא שבמאיך שגרני הקדוש ברוך הוא לבולעו. אם אתה פולטו, הרי טוב, ואם לאו, אני בו לחיימו. אמר לה, מי יודע אם הדבר שאתה אומר אמת? אמר לו לוויתן, בקיצור יש פה איזשהו דיבור בין הדגים האלה שמזומנים בים ללוויתן שאמורים לאכול אותו בסעודה של המשיח, ואנחנו מזכירים את זה בסוכות גם, דרך אגב, סוכת אורו של לוויתן. אז יש פה איזשהו התחלה של תפילה של יונה, של תהליך של חזרה בתשובה, של אני מבין שמשהו פה קורה. אין לנו זמן לקרוא את כל התפילה, אבל ממש תקראו אותה, באמת מאוד מאוד יפה. וכתוב בסוף הפרק, ואני פסוק י', ואני בכל תודה אצבחה לך, אשר נדרתי אשלמה ישועתה להשם, ויאמר השם לדג, ויקה את יונה אל היבשה. אז אומרים חז"ל גם בדף, אמר יונה לדג, עמוד במקום עומדך שאני מבקש להתפלל. עמד הדג והתחיל יונה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר לפניו, ריבונו של עולם, נקראת ממית ומחיה, הרי נפשי הגיע למות, החייני ולא נהנה. עד שיצא מפיו דבר זה ואמר, אשר נדרתי אשלמה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא מספיק כל התפילה שלך. לא מספיק שאתה מצטער, שאתה אומר שאני המלך הגדול, שאתה אומר זה, מה אני רוצה שאתה תגיד, מה אני רוצה שאתה תעשה? מה הוא רוצה? תעמוד במה? מה הוא צריך לעשות? אתם זוכרות מה הוא היה אמור לעשות? ללכת לנינווה, אני רוצה לשמוע אותך, אומר, אני הולך. אני הולך. ואז אומר המדרש פה, רק אחרי שיונה אמר, אשר נדרתי אשלמה ישועתך להשם, זה התשלומים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, זה מאוד מרשים אותי, שאתה אומר לי, אני הגדול, אני המציל, אני החזק, אני רוצה ניסים, אני יודע את זה. אני רוצה שאתה תחזור ותגיד ותשבע גם ותעשה את זה, תלך לקיים את השליחות, תלך לנינווה. גם אם אתה לא מסכים עם זה, גם אם אתה לא חושב שאתה חושב שהם יחזרו בתשובה מהר, ואמרנו שאכן זה מה שקרה, כל מה שדיברנו, אני רוצה שזה מה שאתה תעשה. אתה תבין שזה השליחות שלך ואת זה אתה עושה, ואני לא מוותר על זה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר לו על זה. אז יש פה, ויונה קצת מתעקש. יונה מתעקש, כאילו תפילה כזאת שלמה והוא לא מוכן עדיין. עד שהוא אומר את זה, יאללה, אני נשבע, אני מוכן, אני אשלם את הנדר שלי, והקדוש ברוך הוא זורק אותו לחוף. טוב? זורק אותו, אנחנו רצים. עכשיו אנחנו בפרק ג'. אני אמרתי בהתחלה שסליחה על המרוץ, אבל כדי שיהיה לכם סגירה. נגמר לנו השבוע, נגמר לנו החודש. אז ואז הוא יוצא, החוצה, והוא הולך לנינווה. ובנות, כמו שאמרנו וכמו שלמדנו, הגויים קרובי תשובה, בשניות הם חוזרים בתשובה. הם רק רואים את יונה. הוא אומר להם משהו אחד, וגם שימו לב בדיוק של המילים, נקרא את זה, הוא לא אומר להם, תחזרו בתשובה, תשתפרו במעשים. הוא לא רוצה, הוא עדיין לא מסכים עם הסוג הזה של השליחות, הוא רק אומר להם, השם אמר שאם אתם כך וכך, העיר נהפכת. וחזל אומרים, כאילו, איך זה יכול להיות? מה, כל כך הוא כנראה היה מאוד מרשים, ורק באמירה הזאת, זה מה שהם הבינו מיד ועשו תשובה, כמובן שהיא לא הייתה מעומק הלב, אבל היא כן הייתה תשובה. אז פרק ג' פסוק א', וידבר, אחרי שהוא מקיא אותו אל היבשה, וידבר השם אל יונה שנית לאמור. אז עכשיו הוא מתנבא בפעם השנייה בים, נכון? פעם ראשונה איפה אנחנו? זוכרות? איפה יונה מתנבא בפעם הראשונה? שמחת בית השואבה, בדיוק, בבית המקדש. הוא עלה לרגל, אמרנו שהוא היה מעולה רגלים. עכשיו הוא... מה זה? כן, כן, כן. תחילת הספר, זה הנבואה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, על נינווה, לא הנבואות הקודמות של יונה, אנחנו יודעים שהוא היה נביא קודם. והוא הולך, וידבר השם אל יונה שנית לאמור, קום לכן נינווה, העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר השם, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים. מהלך שלושת ימים, ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויומר. תראו, הוא לא אומר להם מילה, לא אומר להם תחזרו בתשובה, לא אומר להם תעברו איזשהו תהליך, המעשים שלכם רעים, הוא לא אומר להם כלום. מה הוא אומר להם? עוד 40 יום ונינווה נהפכת. הוא בכוונה לא מוכן להשתמש בביטוי הזה של מי הוא לדעתו, למי כאילו רק מגיע, תחזרו בתשובה, תשפרו, רק לעם ישראל. זה זוכר, זה הגישה שלו, הוא לא מסכים. אז הוא מסכים לעשות השליחות, אבל הוא לא מסכים להגיד להם, תחזרו בתשובה. לא מסכים להעתיק את התהליך של יהודי לגויים האלה. אומר להם, כן, יהיה לכם עונש, העיר תהפך. אם אתם לא תעשו משהו, מאיים עליהם בעונש. דווקא בעונש, ולא אומר להם לחזור בתשובה. ויאמינו במיידי. הלוואי עלינו. שולחים אלינו מישהו, אנחנו רק ככה שומעים אותו, רק רואים את ההדרת פנים שלו ומקשיבים. אז הם מיד, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, המלך בעצמו, ויקום מכיסו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק, וישב על האפר. תראו מה זה, תוך דקות, כל העיר בחזרה בתשובה, באיזשהו תהליך, כאילו מטורף, לובשים שקים, לובשים אפר, מתפללים, ויזעק ויומר בנינווה מטעם המלך וגדוליו, לאמור כולם בצום, כולל הבהמה, האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יתאמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו. זאת אומרת, כולם, משהו הזוי, נכון? מוזר, אז מה? בכל זאת הם גויים.
עד שיונה היה באונייה, וכאילו המלאכים ראו שבן אדם מיוחד, ושפתאום
הם שקשקו, את זוכרת את המדרש.
כאילו הבן אדם מסוגה מיוחד, ופתאום הוא חוזר עליה, כאילו פתאום רואים את אותו בן אדם שאז...
ואולי שמעו עליו, את אומרת. אולי.
אפילו חזו
להסביטם
כי ראו אותו חי, כי זה
לא
מיוחד,
זה נורא כנראה פחדו, כי זה באמת שיש אותם. באמת גם חזל אומרים שהם ראו את החזות שלו, רק את המראה שלו, ראו שזה איש אלוקים. ראו שזה איש אלוקים והם כאילו, צריך לנו להסתבך איתו.
פתאום הוא חוזר, כאילו,
את אומרת, הוא אדם שנעשו לו ניסים, אבל את מדברת קצת היום, לא בטוח שאנשי נינווה ידעו את זה.
לא, אולי...
אולי זה יתפרסם כבר, אנחנו לא בעידן של ה... את יודעת שהוא בים, והוא זה... לא בטוח שזה יתפרסם, יכול להיות. אנחנו לא בעידן של וואטסאפ וכל מיני שאת יודעת, יש לך ישר תקשורת אונליין, אבל מן הסתם, וזה מה שגם אמרתי בהתחלה, שחזל אומר שהערת פנים שלו והגדולה שלו והאיש אלוקים שבו באמת העיר, וזה מאוד הפחיד אותם, מאוד. וכמו שאמרנו, הם קרובי תשובה. הגויים הם קרובי תשובה, כי ממה הם מפחדים גם? מהעונש. יראת העונש עליהם. יהודי לצערנו, כאילו, כמה אנחנו יודעים את העונשים, נכון? ת, תכבד את ההורים שלך, שהימים שלך יאריכון, אבל אם לא תכבד, אז כנראה יהיה לך כמה אוי אוי אוי, ואנחנו, יש פרשות שלמות עם מלא אוי 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 שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. ובוא נגיד, כאילו אנחנו חוזרים, אנחנו משתדלים להיות צדיקים, אבל לא כזה מיידי. כי באמת, כמו שראינו, אתם זוכרות שהרב צדוק אמר את זה, תהליך תשובה אצל יהודי, בגלל שהוא מעומק הלב, ובגלל שהוא צריך לקלף כל כך הרבה קליפות, ובגלל שהוא עושה את זה באמת בתשובה שלמה, והוא רוצה להעביר את עצמו בתהליך מאוד גדול, זה לא כל כך מהר. איך רב צדוק אמר? וזה לא קל. יש לכם את זה בדף מקורות מפעם שעברה, וזה לא קל, ככה רב צדוק אומר. אצל הגויים זה מהר. זה חיצוני, את צודקת. זה חיצוני. אבל עובדה שהם מאמינים בהשם ומפחדים ממנו. זה רמה מסוימת, אי אפשר להתכחש אליה. אי אפשר להתכחש. וזה הרמה שהם צריכים, בדיוק. כן, גוי לא צריך איזשהו תהליך פנימי ולעבור איזשהו משהו. זה גוי הוא קרוב תשובה, זה התהליך שהוא צריך לעבור. לראות את השם, לראות את הניסים הגדולים ולפחד ממנו. זה מה שהוא צריך לעשות, והם אכן עושים את זה. ואז כאילו, מה יונה? זה מפח נפש כזה גדול, כי מה זה? זה בדיוק מה שהוא עבר. אני פחדתי שזה מה שיהיה, וכל היהודים מסביב, זה מה שהם רואים. ואז המלך, והתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. ומה הם אומרים? מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. הם עושים משוואה מאוד מאוד פשוטה. אם האיש אלוקים הזה מנבא לנו ואומר לנו משהו שעוד מעט העיר שלנו נהפכת, אם אנחנו נעשה תהליך נכון, מה יקרה בעצם? מה המשוואה? שאולי כן, שאולי האלוהים הזה, הגדול הזה, יראה את המעשים שלנו ויחסוך את הסיפור הזה מאיתנו וינחם על הרעה. ולא יחס עלינו ויגרה את העונש מאיתנו ולא ייתן לנו את העונש המפחיד הזה שהעיר הזאת נהפכת. עכשיו כמו שאמרנו, אתם זוכות שדיברנו על זה שנינווה זה עיר גדולה, עיר מכובדת, עיר מאוד ככה בתקופה הזאת מאוד מפורסמת, יש בה באמת הרבה דברים ככה שהם לא רוצים לאבד את העיר שלהם, את המעמד שלהם, את השלטון שלהם. וואי, זה שאלה מה זה מצוינת, כי לפי חז"ל אנחנו יודעים שיש יונה, זאת אומרת, יונה בן אמיתי, אנחנו יודעים שיש אותו, אבל מופיע הרבה פעמים שיש חלק מהדברים שהם כאילו כמשל, זה מופיע בחז"ל הדיבור על זה. בסופו של דבר אבל אנחנו אומרים שהיה נביא והוא פה, הוא בתרי עשר, כאילו הוא מופיע, מופיע כנביא, הוא מופיע כספר בפני עצמו. כדי, אני חושבת שאם תקראי את כל הנבואות הן נשמעות כמשל.
שמה
זה משל? נכון. פה זה נביא, בנות. כאילו הוא פה, הוא נכנס בתוך אתרי השר, ולא כאילו... מה שבטוח ש... הוא לא רק מעביר את יונה בית ספר ככה של תהליך תשובה, הוא מעביר גם אותנו. זה בטוח שזה משל לחיים שלנו ולמציאות שלנו. זה ודאי. אז יש פה באמת וירא אלוהים, רק נסיים את הפרק הזה, את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. ותראו מיד יונה עוד פעם מה קורה לו. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. כן, כאילו, אז מה אתה רוצה? מה יונה רוצה? מרים, את צריכה לשאול אותם את השאלה שלך. מה, איך יונה הגדול הזה לא מבין? כאילו זה בדיוק מה שקרה לך. אתה היית בתוך הדג, תודה, זה החלק השני. אתה היית בתוך הדג, והתפללת, והשם החליט להציל אותך, והוא מתנחם על הרע ולא הורג אותך. אתה זוכר יונה מה קרה? אתה היית אמור למות, והשם הציל אותך, ועברת תהליך ונשבעת שאתה הולך לקיים את השליחות, ועכשיו לא מתאים לך, שוב לא מתאים לך, שוב והירה. זה מעצבן אותו, הוא עדיין לא מבין עד הסוף את מה ש, את מה שהקדוש ברוך הוא מנסה להעביר אותו. לא מבין, אולי דרך השגחת השם, לא מצליח להבין את החשבון של הקדוש ברוך הוא, לא מצליח להבין אותו. אומר, אני לא יכול לסבול את הדבר הזה שיש פה מציאות שהם חוזרים בתשובה ושיש להם הצלה ושאתה מתנחם על הרעה. הוא לא מצליח להבין את זה. פשוט לא מצליח. עכשיו יש לו ממש בית ספר שלם, טוב, עם הקיקיון, עם התולעת, ממש ממש ככה תהליך שהקדוש ברוך הוא באמת באמת קצת משגע אותו, ככה אני מרגישה מהצד שלומדים את זה, אבל יש פה באמת באמת דברים מאוד מאוד מיוחדים. אז באמת פרק ד' הוא הפרק האחרון של הספר, והקדוש ברוך הוא רואה שיונה ככה רע לו, לא נחמד לו, ויונה בניגוד לפעם הקודמת הוא מתפלל להשם, הוא משתמש בכלי הזה ואומר, השם, אני לא מצליח להבין. באמת, אני לא מצליח להבין את המהלך שלך. ואז ככה הפרק פותח, והתפלל אל השם, ויאמר, אנא השם, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי. על כן קדמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. בנות, איזה מידה חסרה? מה אתם אומרות? מה? את אומרת ביונה בן אמיתי יש את השם אמת, נכון? בדיוק. יונה אומר לקדוש ברוך הוא, אני חושב, וזה יונה, כן? וזה יונה, אני חושב שזה לא נכון. לא, אתה לא משתמש במידת האמת. איך שיונה קולט את המציאות, זה לא מידת האמת. מידת האמת לפי יונה, איזה הופעה הייתה לה במציאות, מה לפי יונה היה צריך להיות? סליחה, הם לא אמורים לחזור בתשובה. הם אמורים להמשיך במעשים שלהם, ואתה היית אמור להניש אותם. והעיר הייתה אמורה להפך, ומה, איזה מין דבר זה? ומה אני ידעתי עליך שאתה רב חסד? אתם מבינות מה זה שיונה אומר כך לקדוש ברוך הוא? כאילו אני לא מסכים עם ההנהגה שלך, לא מבין אותה ולא מסכים איתה. אני חושב שאתה מתנהל בצורה לא נכונה. והוא אומר לו, גם קצת, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, ידעתי, נכון? אמרתי לך? נכון, אמרתי לך, אתם מכירות איך זה מעצבן שאומרים לכם את זה. אבל הוא אומר לו, אני אמרתי לך, הקדוש ברוך הוא, ידעתי שהם יחזרו בתשובה. ידעתי, וגם אני מכיר אותך שהמתברך, אתה כזה רב חסד, חנון, ידעתי שתרחם עליהם בסוף. עכשיו השם לא עונה לו עדיין, והוא ממשיך לטפל בו, לעשות לו טיפול ממש צמוד, כדי קצת להשיב לו ולהסביר לו שמידת האמת קיימת. אולי לא בעיניים שלך, יונה, אולי לא איך שאתה תופס את המציאות, אבל מידת האמת קיימת, ויש דיוק בעולם, ואין מקרה, אין מקרה, אין כאילו משהו יתפלק לי. אז הוא אומר ככה, ואתה, השם, שוב, שימו לב, יונה קצת אוהב למות, אם דיברנו על זה. כבר בהתחלה יורד לים, יודע שהוא נוסע לתרשיש, שזה מקום שהוא מאוד מסוכן, יורד לבטן האונייה, האונייה מתהפכת, הוא כמעט מת, אחרי זה זורקים אותו, והוא מבחינתו מת, וגם עכשיו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עדיף מוות, לא רוצה להיות פה. כך טוב מותי מחיי, וזה מה שהוא אומר לו, תהרוג אותי. כך את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. במציאות של חיים, אני לא יכול לסבול את המציאות. עכשיו אנחנו מאמינים ליונה, כי באמת באמת זה כואב לו. זה כואב לו ממש. הוא לא יכול לראות את המציאות שהגוי חוזר בתשובה כל כך מהר, שעם ישראל עובר כזאת דרך חתחתים כדי לעשות תהליך פנימי, והגוי עושה את זה מהר, והקדוש ברוך הוא כביכול צ'יק צ'ק מתנחם ומבטר. אני לא יכול לסבול את זה, אז עדיף לי מוות. ואז השם עונה לו ויאמר, השם, ההיטב חרה לך, וכאילו מאוד מאוד קשה לך. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. עכשיו שוב, מה הוא עושה? הוא יוצא מהעיר, הוא מסתכל עליה, בסדר? הוא במבט אליה, והוא בונה לעצמו סוכה. מה המטרה שלה? אנחנו יודעות איפה זה נינווה, מבחינה גיאוגרפית. פחות שדיברנו על זה, איפה זה נינווה בערך היום? זה אזור מדברי או זה אזור... זה לא ליד הים. זה אזור של מדבר, זה אזור של חום ממש גדול, והוא בונה לעצמו סוכה. מה זה? כן, נינווה זה אשור. זה העיר הגדולה של אשור. באותה תקופה פה הם עוד לא ממלכה מאוד גדולה. מי שכאן ממלכה יותר מבוססת זה ערן, מצרים, אשור קצת אחרי נהיית ממלכה יותר גדולה, שזה בתקופה יותר של המלכים הבאים, קרוב יותר לחורבן של בית המקדש. כן.
יש תורו שהיא אינה, לא רוצה להתנבא בגלל שהיא ידעה שהם מתכוונים
מהרעים. שהם יחריבו את ירושלים. שהם ינסו להחריב. הרי בסוף הם לא זוכים, הם לא זוכים להחריב את ירושלים. כי מה קורה? זוכרות את זה? קצת בספר מלכים? נזכיר לכם, הם באים והם יש את ה יש איום על כל הרי לחיש, ואז חזקיהו מאוד מאוד ככה מתפלל, ובגלל שחזקיהו היה צדיק אז הוא מתפלל ממש בחוזקה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו אני אתן לך עוד 15 שנה ולא יהיה בעצם חורבן. ואז יש אחרי זה נאום מאוד גדול של תוך כדי נאום גדול של רב שקה עשה השר של נינווה, והוא מזלזל בעם ישראל, והוא אומר אתם ככה ואתם מאמינים במצרים שהיא משענת כנה רצות, והכל זה האשורים. הם לא מצליחים, הם לא מצליחים, והם מתים ביום אחד. זה מה שכתוב בספר מלכים. הקדוש ברוך הוא גם לא נותן להם את באמת את כאילו זכות להרוס את המקדש, והם מתים ביום אחד, המלך וכל העם שלו מתים ביום אחד במין מגפה כזאת שמופיע בספר מלכים. והם לא, הם לא מחריבים את המקדש. מי שיחריב את המקדש זה הבבלים, עם אחר. אז עכשיו הוא בונה סוכה, ורק על זה בואו נקרא. יש פה זה מתוך הספר, לא כתבתי את המקורות. זה מתוך הספר ויעש לו שם סוכה, זה מתוך הספר אוצרות המפרשים לספר יונה. זה ספר כזה שככה יגדו שם את כל הפירושים שקיימים. אז הוא אומר ככה, זה המקור האחרון, אתם רואות? ויעש לו שם סוכה וישב תחתיה בצל. הסוכה שעשה יונה מרמז למצוות סוכה, וישיבתו בצילה מרמז לדין של סוכה, שעליה להיות צילתה מרובה מחמתה. ומה העניין? אומר שם הפירוש, כי מצוות סוכה שהיא באה מפסולת הגורן והיקב מרמזת לפרישה מענייני העולם הזה והסתפקות בפסולת של הגורן והיקב, שהם עיקרי מרכיבי סעודת האדם, לחם ויין. וגם אני מוסיפה כאן שבאמת היציאה מהבית שלך, מהמבצר שלך לסוכה, מה היא מעידה באמת אצל עם ישראל? ענני כבוד, השגחה, דיוק שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, ואין מקרה בעולם, ואנחנו יושבים תחת הסוכה ומרגישים מאוד מוגנים. אז הוא קצת כועס קודם, אבל מה הפעולה שהוא עושה? הוא כן בונה סוכה. הוא כן בונה סוכה, הוא כן מתחיל להבין, אוקיי, יש פה משהו, אני כועס על הדרך השגחה של השם, אבל אני כבר מתחיל להבין שיש השגחה של הקדוש ברוך הוא, יש פה דיוק בעולם. אז הוא בונה את הסוכה ויושב בחוץ. הוא כבר התבאר, שכל ההשפעות הגשמיות בעולם הזה באים על ידי השמש. ועל האדם לשבת בסוכה העשויה מפסולת ולשבת בצל דווקא, לא בשמש. כלומר שימעט בהשתמשות בענייני העולם הזה הבאים מן השמש, וזה מה שעושה האדם כאשר אין תפילתו נענית, והוא עדיין סובל ממחסור. וזה בדיוק המצב של יונה, התפילה שלו לא נענית, משהו פה במציאות מאוד מאוד חורה לו וקשה לו. הוא פורש מן העולם הזה ויושב בצל סוכה ואינו עוסק בענייני העולם הזה כלל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר, כלומר עד שיראה אם זה לא בעיר, שהוא עולם הזה ישתנה לטובה. ככה אומר, יש פה הרבה עניינים ככה של קבלה, הוא אומר, יונה בעצם מבין, אני רואה את המציאות, אני בקושי, זה חורה לי, אני בכעס מאוד גדול, הוא בונה סוכה, הוא יושב תחתיה, הוא מרגיש את הצל, הוא מרגיש את ההשגחה ואת האמונה, והוא מסתכל על העיר, ואומר, משהו אחר צריך לקרות פה, משהו צריך שיקרה פה במציאות הזאת, הוא עדיין לא מסכים, ממש אפילו במחאה, כלפי הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא עוד פעם משתמשים פה במילים, ויאמן. אתם זוכרות את זה מהדג הגדול? ויאמן השם דג גדול. אז עכשיו השם מזמין לו עוד כמה יצורים, כל מיני יצורים, שהם ימשיכו ללמד אותו את התהליך של התשובה. עכשיו תראו, מה הוא מזמין לו השם קודם? מה הוא מזמין לו? זוכרות? לא. קודם מה הוא מזמין? את הקיקיון. שאת זה רואים. טוב? ויאמר השם אלוקים, קיקיון. ויעל מעל ליונה. עכשיו, בנות, זה הזוי שיש פתאום קיקיון באמצע איפה? שום מקום במדבר. אז מה הוא מבין? שמי הביא את זה? בטוח שזה השם. בסדר? אני יושב בצל, מתחת לסוכה, וזה בטוח. הקדוש ברוך הוא הביא את זה. זה ברור לו. ויש לו צל מעל הראש, וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. לעומת מה? איזה מקבילה יש לזה בפסוק? מה אמרנו מקודם? לא רק רצה למות, מה כתוב? פה יש שמחה גדולה, ומקודם מה יש? חרון, יש כעס. על אותו מי? על אותו מי? על אותו השם. על אותו השם שמקודם לא נראה לך המשימה שלו ומה שהוא עשה לעיר והלגיטימציה שהוא נותן לתשובה שלהם והעיר לא נפחת. ועכשיו אותו דבר, על אותו בעצם אותה השגחה, יונה מאוד שמח. ולא סתם שמחה, שמחה גדולה. טוב, אז יונה מתחיל להביא משהו. ואז כמו באמת זה התעללות, אני לא יודעת מה להגיד לכם, הקדוש ברוך הוא מזמין תולעת. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא היה יכול להזמין? אילו אתם הייתם, לא יודעת, מתכננות, מה היה אפשר כדי שיונה בטוח ידע כאילו שזה הקדוש ברוך הוא? מה היה יכול להיות, לא יודעת, אולי יותר דרמטי? מה? רוח זה משהו יותר חזק. איך עוד היה אפשר להרוס את הקיקיון? אש, חיות באות, אוכלות את הצמח, לא יודעת, זה משהו כזה דרמטי. והקדוש ברוך הוא בוחר במשהו מאוד קטן, שאוכל את זה לאט, וגם מה עוד הקטע הכי קשה? לא רואים את זה. זה לאט לאט, אין לך קיקיון, אתה לא רואה את זה בכלל, אתה לא מבין, אתה פשוט לא מבין מה השם רוצה. אז ויאמן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, ויאמן אלוהים עוד מוזמן. מי המוזמן? רוח קדים חרישית. ותח השמש על ראש יונה והתעלף, ושוב, מה קורה ליונה? מוות. אני רוצה למות. וישאל את נפשו למות. ויאמר, טוב, מותי מחיי. עוד פעם אותו יונה לא מבין מה קורה, ועוד פעם אומר, אני מעדיף מוות. אני מעדיף מוות. לא מצליח להכיל את המציאות של השם. יש פה משהו מאוד מאוד יפה, שבספר יונה יש בעצם שני בעלי חיים, אחד מאוד מאוד גדול, בסדר? שזה הדג הגדול שבלה אותו, והשני לעומתו מאוד מאוד קטן. עכשיו, למי כנראה אנחנו יותר דומים? לדג הגדול או לתולעת? לתולעת, אנחנו כנראה יותר דומים לתולעת. אנחנו קטנים, אנחנו יותר נגיד, אמורים להיות בענווה, בהשפלה, אבל גם לתולעת יש לה תפקיד. תראו כאן, תולעת קטנה, כל כך, ממש פיצית, מצליחה להרוס את הקיקיון. כאילו, מצליחה לאכול את כל הקיקיון הזה ולייבש את את העץ הזה. ואם אתה לא יודע בעצם מה המשמעות, אתה לא מבין מה המשמעות של התולעת, אתה לא יודע שיש פה תולעת, אתה לא יודע שמישהו מחרסם ועושה פה איזושהי פעולה, אז באמת קשה לך להבין את הדרך של ההשגחה. ואני חושבת שזה פוגש את כולנו המון, שאתה מסתכל ואומר, השם, מה הולך פה? שזה, לפעמים שזה מאוד מאוד דרמטי, כמו הדג הגדול הזה במציאות, אז כאילו אנחנו אומרים, טוב, השם גדול, הוא הביא איזה צונאמי, אתה רואה את זה ככה כזה, מפחיד כזה, משהו גדול, ואתה אומר, אני באמת, זה ממש גדול. ויש גם מציאות של הופעת השם בקטן, בתולעת, שהוא מרסק, שהוא משחית, והוא גורם לדברים מאוד קשים ודברים לא מובנים, וזה אותו השם, אותו השם הגדול, וזה אותה השגחה. אמנם סוג אחר, אמנם מופע אחר במציאות, אבל אותו דבר. גם הדג הגדול וגם התולעת הקטנה, שניהם מזומנים, אולי גם כן מימי בראשית, יכול להיות. שניהם מזומנים על ידי הקדוש ברוך הוא בעצם להפעיל פה את כל המציאות. להפעיל פה את כל המערך שנקרא החיים של של האדם בעולם הזה. וזה מאוד ככה מעניין שהדג הגדול זה היה נראה לנו עד ששם הוא ימות, נכון? כאילו גדול יותר, שם אתה מת. אז דווקא לא הדג הגדול, הוא זה שגורם לו באמת למוות הסופי. פה מי שכאילו מוריד אותו לגמרי, קח את נפשי, אני רוצה למות לגמרי, זה דווקא התולעת הקטנה הזאת. הכי הכי קטנה, והוא כבר בייאוש לגמרי. ואומר אלוהים עליונה, היטב חרה לך על הקיקיון, והיומר, היטב חרה לי עד מוות. עכשיו הקדוש ברוך הוא מנסה ללמד אותו, זה הסוף של הספר, מנסה בעצם ללמד אותו, תשמע, כאב לך? כאב לך על הקיקיון, על העץ הזה שהוא הזדמן לך, שלא השקעת בו, לא ציפלת בו, לא גידלת אותו, שום דבר לא עשית איתו, הוא רק הזדמן לך והציל אותך, כן, נתן לך צל ואתה חס עליו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה. איזה? מעצבן, לא? מה אתה עושה? סוף מעצבן. אני לא סובל את הסוף של הספר הזה. כן, בטח שם הוא יתאר לך. איזה זכות יש לנו. כאילו, אתה לא חסת.
כאילו, החברה
שלי, יונה, היא לא קצת קצת מהקיקיון, היא על עצמו, היא חושבת פתאום,
יש
היעדר
של
צל. כן, ויש מוות כמעט. וזה מוזר, והסוף הזה הוא.
כאילו, הוא מרשים את זה, כאילו, הוא חומל על הקיקיון, יש אליו איזה יחד אישי, וגידל אותו כמו שמגיע, הוא עדה, הוא עצוב, שקורא לו משהו. נראה לי מדע קרים אומרים שכזה, כאילו חסה על הקטן הזה, אז כן, עושה לו משהו טוב ועושה לו צל, ואז כאילו כן אין צל. אז הוא אומר, כאילו איך אני כאלה, אתה לא מבין לך במציאות, אתה לא מבין כאילו איך אני מנהל פה, כי אני יכול להיות שהיה את הפקידים הזה, יכול להיות שיש לי מודמות סכנות שכאילו משהו טוב בעולם, שכאילו, כאילו סמוך עליי שאני מספיק, כאילו, אני יודע להגיד לכם ואיפה לכם וכמה כאילו גם זה, סתם אם אני לא מתחרד בעלו לאחרון עכשיו, כאילו השם הוא פשוט אחרון בסדרון השבוע, כאילו כל דבר קטן שאנחנו עושים, אנחנו כל כך מתחשבים בין חברים שלנו, כאילו מה אתה מבין, מה אתה יודע, כאילו זה, אתה כל כך, אתה חושב שאתה יודע, כאילו זה מוזר להגיד.
אנחנו כל כך פלעת, כאילו.
כאילו אתה חושב שאתה יודע מה הם עם זה ומה הם צריכים לעבור ולנמל, כאילו אין לנו מושג, כאילו סתם, זה פרחם של השם, באמת, היא לא נראה לי את נתת ברחמים, אבל את זה באמת, כאילו, יש איזה אמת, זה ככה מתקשיב.
אבל את יענה פה, זה והפיקיון שלא עמדת ולא גידלת. כאילו, מה שאתה אומר זה לא שזה נגבי יש תפקיד, כשאני גידלתי אותם, שהם כאילו יש כזאת גדולה ו...
אבל לא במשהו חיצוני.
הם פה לא סתם.
כן, הם פה ומושגחים. הם פה ומושגחים על ידי. אותו דבר כמו שאני, כמו התולעת, כמוך, כמו הקיקיון, כמו הרוח קדים, כמו הדג. אותו דבר. יותר מתיישב לנו. יכול להיות שזה המשמעות. כן, ואז היינו יותר מבינים את זה. אבל יש פה באמת, קודם כל הסוף, לא יודעת, אותי הוא כזה, הוא... כן, אין פה איזה... תמשיך לחשוב על זה. והיינו רוצים איזה משהו, לא יודעת, תן לו, כאילו, חינכת אותו כל כך עד עכשיו, תן איזה ככה, לא יודעת, משפט כזה קשה לסיום, איזה משהו, תבין, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה ההשגחה שלי, מה זה... וזה לא מסתיים ככה. זה ממש מעניין, אבל זה לא מסתיים ככה. ואומר בעצם, ככה, אני אוספת לכם ממש הרבה, אנחנו רואים שביום הכיפורים, בעצם יש איזשהו תהליך של כל הימים האלה שאנחנו עוברים אותם מיום הזיכרון בראש השנה, ועכשיו כל ה... אתם יודעות שיש על זה, רק השנה גיליתי... הסתכלתי ולמדתי בספר של חב"ד על החגים, שיש דיון על זה שכאילו, מה זה עשרת ימי תשובה? כאילו הם מתחילים, מחשיבים את ראש השנה, מחשיבים את יום הכיפורים, יש שבע באמצע או זה, יש איזה דיון בחז"ל ארוך, לא ידעתי את זה, ממש לא ידעתי את זה. אז תדעו שיש על זה דיון, אם יש לנו שבעת ימי תשובה או עשרת ימי תשובה, ראש השנה ויום הכיפורים הם... בתוך התהליך הזה של הימים, או שהם נפרדים, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, אבל בכל מקרה, יש לנו פה איזשהו רצף על הציר הזה, ומה שמאוד מאוד ככה מיוחד, ואני מרגישה שהספר הזה ממש לוקח אותנו קצת מיום ראש השנה, שזה יום הזיכרון ויום ממלכת השם בעולם, ואולי באיזשהו מקום הבנה כאילו, תשמעו, הכל פה מושגח, יש פה מלך לעולם, מלך גדול שמנהל את העולם, שהכל מדויק, שיש תפקיד לנינווה, שיש תפקיד לתולעת, שיש תפקיד לדג, יש תפקיד לך גם, יונה. אתה לא יכול לא לרצות פתאום לקיים את הנבואה ואת השליחות שהיית אמור לקיים אותה, כי אתה חושב שמשהו בהשגחה שלי לא נכון. הכל מאוד מאוד מדויק, וזה קצת הראש השנה. וביום הכיפורים, ככה כתוב בחז"ל הרבה פעמים, שגם זה שאנחנו, גם מי שלא יעבור כביכול את כל התקופה הזאת של 10 ימים, ואת אומרת לו, תתחרט, ויעשה את כל הפעולה הזאת של לרצות לחזור בתשובה, יש ליום הכיפורים את המעמד המיוחד, שזה כמו מקווה, שהשם מתאר אותנו בלי שאנחנו עושים אפילו כלום. יום הכיפורים עצמו, יש לו את הגודל ואת המשמעות מצד עצמו להעביר אותנו תהליך. וזה קצת, ואפילו אנחנו פסיביים. ביום הזה אנחנו פסיביים. עכשיו, אני לא יודעת, אני ממש זוכרת, אפילו עכשיו זה כואב לי בגוף, כי אני נזכרת בתחושה הזאת, כמה אני כבר מספיקה להתפלל, באמת שלא הרבה, עם הילדים, וגם אם אני הולכת, אפילו שהדס כבר גדלה, אז תוך כדי, אתם יודעים, אתם צריכים לתת את הבמבה ולצאת החוצה, לא באמת, אני מצליחה להתרכז בתפילה, כמו שאני מקווה שאתם יותר זוכות עכשיו, אבל יש משהו בסוף של יום הכיפורים, אני לא יודעת מה, במזמורים האחרונים, בזה, מין משהו כזה שבאמת אתה מרגיש, וואו, השם שתף אותי באמת, כאילו השם תיאר אותי, לא יודעת, לא עשיתי הרבה ביום הזה, ואיזה משהו מצד עצמו קורה. עכשיו, יונה בעצם אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תשמע, כמו שאמרה מאוד יפה רחל, אתה לא מבין את החשבון. לא, אתה לא מצליח להבין את החשבון, וכנראה גם לעולם לא תבין אותו. ואנחנו די בעולם הזה כמו תולעת קטנה, בשפלות שלנו, בנמיכות הקומה שלנו. אנחנו לא הכל מבינים. לא הכל. לא הכל יש לנו תשובה. לא הכל אנחנו יכולים להגיד, ככה זה. יש סימנים. יש לנו סימנים בעולם. שאני רואה איזשהו מופע של השם יתברך, ואני אומר, וואי, כאילו איזה השם גדול, זה בדיוק היה צריך לקרות ככה. לפעמים זה הרבה אחרי מעשה, ולפעמים אנחנו גם צריכים לראות את זה ולהגיד, וואי, כאילו, אני רואה פה את השם. אבל לא תמיד, לפעמים זה תולעת אחת קטנה, כזאת שהורסת, שחופרת בפנים, עושה כזה בלגן, ואת לא מצליחה להבין את המציאות. וזה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. אני משגיח על העולם בדרך של הנהגה שהיא כמובן גם חסד וכמובן רחמים, ואני באמת חנון ורחום, אבל גם יש אמת. ואתה כאדם, אמנם אתה איש אלוקים, יש בך איזושהי מעלה כזאת, אתה לא מצליח תמיד להבין, וזה בסדר. זה בסדר. מה קרה עם יונה אחר כך? לא יודעת. זאת אומרת, כתוב בחז"ל, אין לנו עוד נבואות שלו. יש את השתי נבואות שדיברנו עליהן בשיעורים הראשונים. לא כתוב בחז"ל עוד נבואות שלו. לא כתוב מה היה כאן. אנחנו יודעים קצת מה היה עם נינווה, כמו שאמרנו מקודם, הם בסוף לא החריבו את בית המקדש הזה. לא יודעים. ואולי כמו שאמרה אמא של אביה מאוד יפה, שלוש נקודות, זה קצת מה שאנחנו צריכים להשאיר לנו. שלוש נקודות. שלוש נקודות. למחשבה על השגחת השם, למחשבה על מה קורה, איך אנחנו מסתכלים, איך אנחנו פועלים בשאר ימות השנה. וגם יש פה משהו מאוד מאוד יפה, שכך עושה חיבור. אתם זוכרות שדיברנו שהוא בא מבית המקדש, משמחת בית השואבה, טוב, מסוכות בעצם, לאיזשהו יום של שמחה וחג, ואומרים חזד, אין שמחה כבית השואבה, אין שמחה כשמחת בית השואבה, ושם הוא מקבל את השליחות הראשונה, והוא לא מצליח, הוא לא מצליח לקיים אותה. והספר מסתיים גם בויעש לו סוכה. שוב אנחנו בסוכה הזאת, באותה מציאות, וחז"ל אומרים גם על החג הזה, על הסוכות, שהוא חג. רק נקרא חג על כל השמחה שבו. אז בסופו של דבר, גם אם אנחנו ממש לא הכל מבינים, וגם אם אנחנו ממש בתחושה של תולעת, גם אם אנחנו בתחושה של שפלות, אבל אנחנו בתוך מקום של המתנה הזאת שנקראת תשובה, של ההתחדשות, של החיבור שלנו לנשמה שלנו, למקור שלנו, וזה התהליך שאנחנו עוברים כל שנה מחדש וכל יום מחדש. ויש משהו בימים האלה, אני לא יודעת אם אתם רגשות את זה, אני רגשה מין, וואו, בין יום הכיפורים לסוכות יש כאילו נחיתת מתח, מכירות התחושה הזאת? נחיתת מתח ש... כל אחד באמת מתפלל לעבור את הימים האלה, והם ימים שהם מלאים באמת הוד והדר, ולא סתם אנחנו קוראים להם ימים נוראים, הם באמת ימים ככה עם כל העוצמה המיוחדת שלהם. וכשעוברים את הימים האלה, אז אנחנו באמת יכולים, חז"ל קוראים לימים האלה בין יום הכיפורים לסוכות ימי חמדה, ימים של שמחה, ימים שהקדוש ברוך הוא בעצם עוטף אותנו מחדש, והוא אומר לנו, יאללה, עכשיו בואו, תתחילו להתעסק, וישר מתעסקים במצוות ונכנסים לסוכה. שוב, לצל של האמונה, לביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא. ואולי גם בתוך השלוש נקודות האלה, לביטחון בהשגחה, שהכל מושגח, הכל. אז זה שהדג יבוא, וזה שזה, ואם ננווה, ואם החילוני הזה יש לו תפקיד או אין לו תפקיד. בדיוק סיפרתי לבנות על הבן דוד הזה, הן זוכרות אותו משנה שעברה, יש לנו בן דוד שמאוד התקרב אלינו, והם היו אותנו בראש השנה. והם נסעו באמצע החג, ולא היו בתקיעות שופר, ולא זה, והם נורא התלהבו כי הם שמעו את התקיעות שופר, את זה לא סיפרתי לכם מהשכנים. הילדים, כולם תוקעים בשופר, גם הילדים שלי. ואז אמרו, שמענו גם את השופר, אבל הם לא באו לבית כנסת. ממש לא. ואתה כאילו עומד ומשתומם, ואתה אומר, וואי, יהודים. ואתה לא יודע. אתה לא יודע מה החשבון. מה החשבון שאנחנו הבני דודים שלו, ואנחנו הקרובים, אנחנו לא יודעים. אבל באמת מה שאנחנו יודעים, כן. עזוי, זה עזוי, כן.
אבל יש כנראה איזה עניין, כי שבא באמת לבטא, כמו שאתה אומרת, אנחנו רואים את דברים הפתלים, אין לנו מבט על,
ובאמת משהו שמוכיח את מלכות הקדוש ברוך הוא, מלכותו האוניברסלית, כאילו, על הכל, שהכל נדון, לא רק אנחנו, אנחנו מתחילים...
וזה כתוב באמת, נכון.
אבל למה הם נדונים הכל? כאילו, ההפרה המסכנה, כאילו, איך נגמר ספר יונה, שהקדוש ברוך הוא מרחם על אנשים...
נינווה.
טועים, בדיוק.
זאת אומרת לפרטים, כן. וזה מדהים, וזה קשה. זה לא פשוט. זה לא פשוט להיות בתחושה הזאת. אתה המון פעמים אומר, כאילו, אם אני הייתי הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים את זה גם על ראש הממשלה הרבה פעמים, נכון? אם אני הייתי ראש הממשלה, הייתי מנהל את המדינה כנראה בצורה אחרת, ובטח על השם יתברך יש לנו הרבה מה להגיד, הייתי עושה ככה, ואיך הם לא ככה, ואיך זאת לא ככה, ואיך זה לא ככה, ואיך הם לא מבינים, ואיך הם לא יודעים, ולמה הוא משגיח עלינו בצורה הזאת, יש לנו המון מה להגיד, וזה חשבון לא אנושי. זה חשבון אלוקי, חשבון מאוד מאוד גדול, אבל לדעת באמת הכל מושגח, הכל מושגח, הכל צפוי, הכל מדויק, ובאמת שנזכה בעזרת השם. אז קודם כל אני מקווה שתקראו את ספר יונה ויעלו לכם ככה הדברים שלמדנו. זה ממש, זה באמת מאוד משמח שאתה לומד ספר. אני בטוחה שזה גם יקרה לכם עכשיו עם קהלת ועם זה שקצת, קצת לפחות יודעים יותר על הזה, וגם באמת לזכות להיות באמת ביום הכיפורים ככה במקום של מקווה השם ישראל, מקווה השם ישראל, וההפך, מקווה ישראל השם, איזה מין, כאילו, באמת, מין הרפאיה כזאת. היום הזה בכלל לא אמור להיות יום של סטרס, נכון שאנחנו בתום, יש תענית, אבל וואי, מובטח לנו, כאילו, מובטח לנו שהשם יתברך אוהב אותנו, ישפוך עלינו מים טהורים, יזה עלינו, שעזרת השם, שיגמר חתימה טובה.